עכשיו תראה מהי כוחה של עיתונות. בסדר? תראה מה כוחה של עיתונות. ביום שישי קראתי במעריב, נדמה לי?
יכול להיות.
אתה כותב במעריב?
כותב במעריב. חוטא בכתיבה.
כן, חוטא לגמרי במקרה הזה. כתבת טור שבין היתר, זה בשולי הדברים של הטור, הטור, מגיב לטענה שאתה בנטיסט. נכון?
חלק.
אתה, מה זה אומר בנטיסט? מעריץ, סוגד, הולך אחרי נפתלי בנט.
מה זה הולך אחרי? את הטור הקודם שלי, נפתלי בנט הכתיב לי.
הכתיב לך. אתה אמרת, אני? נפתלי בנט, אני לא זוכר איך נפתלי בנט נראה בכלל. וגם, הנה, תראו, הוא לא התראיין אצלנו כל כך הרבה זמן בתוכנית הרדיו הזו, שאתם מאזינים לה עכשיו.
יש לו איזה פעם בשנה ראיון פה.
אני מניח שמה שעבר בראשות של נפתלי בנט, כשהוא קרא את הטור, זה להגיד, מה, באמת הרבה זמן לא הייתי, רק שאף אחד לא חושב שאני מחרים את תוכנית הרדיו האהובה עליי, והנה כמה דבר ונהיה, והוא איתנו. חבר הכנסת נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, שר הביטחון לשעבר, שלום רב.
בוקר טוב, ואם אתם יכולים להמשיך בקטע שאתם סוגדים, פשוט תמשיכו. זה היה מאוד, נעים. אני אקרא לאשתי שזה גם תשמע. בוקר טוב, ואתה יודע... אתה יודע שאתה צודק.
רגע, רק, רק לפני זה, נפתלי, רק לפני זה, לא, אתה עם איזה ספיקר או משהו, כי אתה נשמע קצת עמום.
רגע, אני יוצא
החוצה
עם הקפה,
תראה איך הוא, כבר, איך הוא כבר דואג לך, תראה מה זה.
כן, כן, הנה, בבקשה, קלמן. אתם צודקים שקלמן כתב שאני מחרים, ואני לא מהמחרימים, אז אמרתי, מחרים, אני אראה לו מה זה, והנה אני פה. אני לא מחרים, ואני אוהב אתכם מאוד מאוד. בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, כמו קלמן, אני יצאתי מיום כיפור מלא קורי שינה, וגם אני הלילה לא ישנתי, אז יש לכם הזדמנות פה.
לתפוס אותך שאתה לא מוכן?
בדיוק.
תגיד, הסגר שבו נוקטת הממשלה עכשיו, זה הדבר הנכון? בנסיבות האלה, עם התחלואה הגדולה?
לא היינו צריכים להגיע לזה, זה ברור, זה בלתי נתפס. לאור המצב, כן, כמובן הייתי עושה את זה קצת שונה, הייתי פשוט חוזר על מה שהיה במרץ, ולא מחמיר בתחום המפעלי ייצור, וסוגר מפעלי ייצור שאין בהם שום סיבה לזה, אבל בהינתן המצב כן. השאלה העיקרית היא, האם... עכשיו מכינים ומבצעים את סדר הפעולות שהוא כתוב, הוא ידוע, כדי שנוכל להרים את הסגר בעוד מספר שבועות, או שעוד פעם נגיע לגל שלישי ורביעי וחוזר חלילה. זאת אומרת, כרגע בהיקפי תחלואה שהם ביפר הכי גבוהים בעולם פר נפש, אין מנוס מסגר, אבל זאת לא השאלה. השאלה היא האם הממשלה כרגע עובדת 24/7 בהגדלת קפסיטי של בדיקות, בהבאת חוקרים אפידמיולוגיים, ביצירת יכולת לסגירת
שעות. אבל יש מלא בדיקות. מספר הבדיקות הוא לא הבעיה שלנו כרגע. עושים מלא בדיקות.
אתה צודק, זה לא המספר. זה הזמינות והמהירות סגירת מעגל. כלומר, אני אסביר, זה שאתה עושה בדיקה, אבל... התוצאה מגיעה 4 ימים אחרי זה, זה כבר לא עוזר, כי באותם 72 שעות הדבקת את כולם. זה שאתה עושה חקירה אפידמיולוגית, בארבעה ימי איחור, מעלה את זה על הכתב, ולא בנייר, ואף אחד לא עושה שום דבר עם ה-14 מגעים שאתה מדווח עליהם, מה שקורה כרגע, זה גם לא עוזר.
אבל אנחנו כבר חודש וחצי, שהדבר הזה הגיע לידי צהל. שזה מה שאתה טענת לכל אורך הדרך, שזה מה שיציל אותנו, זה לא עוזר לנו.
לא, מה שצריך זה ניהול. ואתה יודע, כשאני הייתי שר הביטחון, ולקחתי על עצמי, למשל, את הקמת המלוניות, אז אמרו לי, זה ייקח חודש, כי צריך לצאת למכרזים ותהליכים. ואמרתי, לא הבנתם. עוד 72 שעות, החולה הראשון נכנס למלון, עבדנו סביב השעון, לא עמדנו בזה, עמדנו ב-96 שעות. בארבע יממות, הקמנו שתי מלוניות ראשונות מאוד מסובכות.
לא, זה המלוניות, אבל... אני שואל אז... על המערך חקירות האפידמיולוגיות.
אז אני אומר אותו דבר, אני צריך בסוף ניהול. זה כרגע בעצם צוואר הבקבוק הלאומי. אם אני ראש ממשלה עכשיו, זה מה שאני עושה כל היום, יורד לפרטי פרטים, שומע שיש עכשיו בדיקה חדשה בחול, שעברה אישור FDA, שנותנת תוצאה תוך 15 דקות, הולך וקונה כמה מיליוני ערכות, הולך ומכניס את שיטת האיגום, שמאפשר לנו להכפיל פי 8, פי 10, את מספר התענוכים על בסיס אותו כמות כוח אדם. יש כל כך הרבה מה לעשות, זה לא איזה פריט אחד, וזה מה שאני מצפה מהממשלה לעשות כרגע, יומם ולילה, כן, וצריך להיות, הפרויקט לא צריך להיות ראש הממשלה, לא פחות, לא להתעסק בשום דבר אחר, כרגע למדינת ישראל מה שחשוב זה להשתלט על הקורונה ולשקם את הכלכלה.
אבל איך הגענו למצב הזה?
זה כישלון נוראי.
אבל במה? של מה?
אני אסביר בדיוק. דמיינו שאתם, שיש שריפת יער, מפעילים סופר טנקר, נורא מרוצים מזה, ואז לוקחים את כל הכבאיות ועוזרים את המקום. למרות שלא קיבית 100% מהשריפה, אתה יודע שהשריפה נוטה לחזור. מה שקרה, הפעלנו סופר טנקר, שזה הסגר, אז במרץ ואפריל, הגענו לכמה עשרות ביום. ואז בעצם יצאנו מהתמונה, לא חותרנו מאחורינו כבאיות לחבות את שיריות הגחלים. הנמשל, זה לא הותרנו מאחורינו מערכת בדיקות וחקירות אפידמיולוגית כדי לחבות את מוקדי התחלואה, אם זה בדימונה ואם זה
בדירלאפה. אבל גם אסור היה לצאת למקומות שונים, כלומר אסור היה לחזור לשגרה, מה שגרם להתלקחות הזאת, לא?
אני, לא, הבעיה היא לא אחרת, כשראש הממשלה אמר, צאו ותשתו קפה ולכו לבירה ולכו לפאבים, וגם אני, לא זאת הבעיה. הבעיה היא, חייבים לחזור לשגרה. מה קורה בטיואן? מה קורה בווייטנאם? מה קורה באסטוניה? יש שגרה. רק לצד השגרה, הותירו מערך שמזהה מהר ומדכא מוקדי תחלואה.
אבל אסור היה לצאת החוצה, אסור היה להחזיר את הציבור לשגרה, כל עוד אין את המערך הזה.
כן, אבל המערך הזה לעולם, זאת אומרת, עד הרגע הזה אין את זה. אז מה, אנחנו נהיה בסגר 7 חודשים? זאת אומרת, חייבים לחזור לשגרה וחייבים את המערך הזה, אנחנו מדברים כאילו...
אבל כשחוזרים לשגרה ואין את המערך הזה, אז כולם נדבקים, והנה הגענו, לאן שהגענו היום?
באופן הכרחי, גם הפעם, אם לא יהיה את המערך הזה, אז גם אם נחזור הכי לאט בעולם לשגרה, אנחנו נגיע עוד פעם לעניין הזה. לכן חייבים להקים את המערך הזה, אתה לא תשאיר את כולם בבית לנצח. אין אף מדינה בעולם שהשאירה סגר כזה למשך 7 חודשים.
לא, אבל כל עוד לא מצליחים להקים את המערך של החקירות, אני תוהה, מה אתה מציע לעשות?
להקים. אתה אומר לי, כל עוד לא מצליחים לעשות משהו שבכל העולם מצליחים, אז מה עושים?
מי לא מצליח לעשות? כלומר, איפה הקשל? זה היה בידי משרד הבריאות, אבל בסוף יש אנשי מקצוע שאומרים לעשות את זה. משרד הבריאות לא הצליח, חשבתי בית צהל, גם צהל לא מצליח. אתה יודע להסביר מה קורה פה?
אני לא יודע מי בעצם מנהל את זה. אני לא יודע מי מנהל את זה. אולי, אני לא יודע. אני יודע שהפעולות שצריך לעשות הן לא כל כך מסובכות. אני אומר לך, תשמע, לגייס תוך שבוע 600 חוקרים אפידמיולוגיים, שזה יכול להיות סוכני נסיעות שיושבים בבית מובטלים, או סלקטורים של אלעל, ואז עוד 1,400 בשבוע השני, להגיע תוך שבועיים ל-2,000 מתשאלי מגעים או חוקרים אפידמיולוגיים. אני אוכל את זה בלי מלח, זה דבר נורא נורא פשוט. לבנות תוכנה מרכזית, וויביק, ולא שלא תעשו את זה בלייר, זה דבר מאוד מאוד פשוט. להגדיל את הקפסיטי של הבדיקות כדי שהן יהיו זמינות בכל מקום, ולא נראה בזה דבר שהוא במחסור, מאוד מאוד פשוט.
אבל השאלה נפתלי, בנט אם אין לך גם אחריות לעניין הזה, כי גם בהיעדר כל הרשת הזו, אתה היית בין אלה או בין המובילים שקראו לצאת החוצה, לפני 2.5 חודשים, אמצע יולי, צייצת הלחץ שלנו השתלם, נלחמנו, הצלחנו, הממשלה ויתרה על הסגר המטופש, סעו לטייל, לכו למסעדות, לכו למלונות בכל הארץ, והנה הציבור הקשיב לך, הלך למסעדות, הלך למלונות, וחזר הביתה עם קורונה.
בוודאי. ואני אומר, גם כשראש הממשלה אמר לכו לשתות בירה והכל, זאת לא הבעיה. הרי בטיואן, סינגפור, אסטוניה ואירלנד שותים בירות. ההבדל הוא לא ששם השאירו את האנשים בבית, אלא שם בנו את המערך. זה שיחה חלמאית.
אבל נפתלי בנט, אבל אם אין מערך, זה חסר אחריות לשלוח את האנשים להידבק.
אז פשוט בונים מערך. זה הכל. זה כל כך, כל כך...
אבל עד שבונים אותו, אולי זה לא אחראי לשלוח אנשים צור למסעדות.
קלמן, לבנות אותו זה 10 ימים מהרגע הזה. ואתה לא יכול להשאיר את המשק ואנשים בבית, כי אתה תהרוג אלפי אנשים מרעב, מהתאבדויות, מבעיות נפשיות. אתה לא יכול להשאיר מדינה שלמה בתוך בתים, אין אף מדינה בעולם שעשתה את זה. זאת אומרת, אתם פה, בעצם השאלה היא, אם המדינה לא יודעת לעשות משהו שכל מדינה אחרת סבירה בעולם, לא כולם, אבל הרוב, או רוב הטובות, יודעת לעשות, אז מה עושים? אז מתאפסים ובונים את זה. מה, אתם מציעים להישאר בבית לנצח? זה פתרון גם עכשיו. אנחנו לא יכולים להישאר בבית לנצח. נניח עכשיו נגיע עוד כמה שבועות ל-10-20 ביום. גם אז נשאר, ממשיך להישאר לנצח?
טוב, זה נשמע כמו מדע בדיוני להגיע ל-10-20 ביום.
הגענו לזה. בסבב א', הגענו לכמה עשרות ביום. אבל שוב, הבעיה היא לא שפתחנו, הבעיה היא ש... לצערי לא היה מי שהקים את היתר. אתה יודע, אני הבאתי את חברת הבדיקות MyHeritage. למה מאז שהבאתי את MyHeritage אין עוד 5 חברות פרטיות, 10-20 חברות שמתחרות ב-MyHeritage, שיוצרות זמינות בכל המדינה? אתה יודע שכדי להביא את MyHeritage נאלצתי להיאבק בכל צמרת המדינה. למה זה צריך להיות כל כך עקום?
תגיד,
אתה ראש הממשלה, יש לנו 2 ראשי ממשלה, תנערו את העסק, תתחילו לזוז.
זו, נדמה לי את הפעם ראשונה ברעיון הזה שאתה אומר ראש הממשלה ועדיין לא אומר נתניהו. אתה רואה בו אחראי לכישלון הזה?
בוודאי, בוודאי. הוא וכל הממשלה הגרועה הזאת. אבל מה זה יעזור כרגע? אין עכשיו בחירות. במצב תקין הם היו צריכים להתחלף. כרגע אנחנו במצב מלחמה.
היית רוצה בחירות עכשיו?
תראה, אני בדילמה, לא שאני יכול לשלוט. אני לאורך כל הזמן אמרתי שלא נכון שיהיו בחירות עכשיו. לא נכון באמצע זה, באמצע מגפה. אבל זה היה תחת ההנחה שהממשלה תעשה את המינימום של המינימום ההכרחי כדי לטפל במגפה.
ומי שלא עשתה את זה?
אז תראה, אני רואה שעכשיו הם מתחילים לנסות. אני רואה שראש הממשלה... לפחות אתמול בלילה אמר את הדברים הנכונים של מה צריך לעשות, לפחות חלק. כרגע עדיין בשיא מגפה לא נכון לצאת לבחירות, אבל להגיד לך שהנושא לא עולה על ראשי, שאולי כבר עדיף בשיא מגפות אל מול ממשלה לא מתפקדת, בוא נראה איך הממשלה מתקדמת.
כי זה קצת מוזר, כי יש לך המון ביקורת על ראש הממשלה בהקשר של ניהול המגפה, ואתה אופוזיציה, ועדיין אתה לא אומר בואו נחליף.
אני אומר בצורה הכי ברורה, כשהמגפה תיגמר, צריך ללכת ולהחליף את כל הממשלה הזאת, כולל את ראשה, איזו שאלה. חד משמעית, אמרתי את זה הרבה פעמים. זאת ממשלה ממש ממש נוראה. ממשלה שמתעסקת בזוטות ובשטויות, ממשלה שבזבזה בחודשי מאי ויוני, בדיוק את החודשיים שהיה אפשר להקים את המערך הזה, לגדול מ-27 חוקרות אפידמיולוגיות ל-2000, ולא עשתה כלום.
למה אתה מתכוון כשאתה אומר התעסקה בזוטות ושטויות?
אני מתכוון לכל מה שהתעסקה. התעסקה זה ראש הממשלה העסיק אותנו בכן בחירות, לא בחירות, בכל מיני חוקים מוזרים, אני כבר לא זוכר, אני רק זוכר.
הוא היה עסוק בענייניו האישיים? בוודאי. בהליכים הפליליים, האישומים נגדו?
כל הממשלה הייתה עסוקה בללכת לבחירות או לא. עכשיו, כשהולכים לבחירות או לא...
לא, זו לא הייתה השאלה של השר.
השאלה אם זה היה בגלל העניינים האישיים שלו.
אבל אני בחרתי לעלות בזה.
כן, אז אני ניסיתי להחזיר אותך.
הוא היה עסוק בהרבה הרבה... דברים כמו הפגנות, הסוגיה של הפגנות שכל היום מדברים על זה, ואכן מצריך טיפול, אבל לא יכול להיות שהממשלה משועבדת לנושא הזה במקום, אני לא שומע את הממשלה מתעסקת בספירה יומית של זמינות הבדיקות או כמה שעות, תוך כמה שעות התוצאות מגיעות, או כמה חוקרים אפידמיולוגיים יש, או האם אנחנו הולכים ו... לא, לא, כי...
אני שואל, האם אתה מכיר בזה שהאישומים נגד ראש הממשלה הקשו עליו, אני אגיד בעדינות, לטפל כמו שצריך בקורונה?
תראה, אני מניח שזה מרחף ממעל, וזה דבר שכולנו מודעים לזה. אבל אני לא יודע להגיד בדיוק באיזה אחוז זה משפיע בדבר הזה.
האם יכול להיות שטעית כשאמרת שנתניהו יכול להמשיך לכהן ולנהל את המדינה עם כתבי אישום, בזמן שמתנהל משפטו?
תראה, כל הדברים האלה נגיע אליהם אם וכאשר יהיו בחירות. כרגע זאת הממשלה הנבחרת, אנחנו באמצע, אנחנו בשיא המלחמה.
לא, אבל הדבר הזה, נפתלי בנט, הדבר הזה הוא מאוד רלוונטי יום-יום. כלומר, אם הוא לא יכול, אנחנו בבעיה גדולה, אם הוא יכול, אז יכול, אז שימשיך.
אני לא יודע, המבחן הוא עוד לפנינו. בינתיים התפקוד של הממשלה הוא מזעזע.
לא, אם המצבי של המלחמה לא יכול לנהל אותה כי הוא עסוק בענייניו האישיים, אולי כדאי להחליף אותו עכשיו, לא כשיהיו בחירות.
אני חושב שהמצבי של המלחמה צריך להתעסק יומם ולילה באיך לאפשר לעסקים לפעול, לא איך לסגור אותם, איך מגדילים את המערך, איך לומדים ממדינות כמו וייטנאם ואסטוניה, כן, וגיאורגיה, איך לתפקד. מספרים לנו שיש גל שני עולמי וזה בלתי נמנע, זה פשוט לא נכון. יש איפה שתפקדו גרוע, יש גל שני. איפה שתפקדו טוב, הרבה מאוד מדינות דמוקרטיות מאוד תפקדו טוב, ואין גל שני. לכן זה לא הגיע משמיים הגל השני, זה מעשי ידי מחדל של הממשלה.
הזכרת את העיסוק של הממשלה בסוגיית ההפגנות, מה עמדתך בעניין הזה?
עמדתי, כמו לכל שאר הדברים, אנחנו כרגע בסגר לאומי כולל, ואפשר גם להגדיל הפגנות ותפילות וצריך. אם אני אתמול התפללתי בחוץ, שזה באמת חוויה קצת שונה ובסיטואציה, בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים, אז גם המפגינים יכולים לעמוד משך שבועיים, במגבלות כאלה, לא יקרה שום דבר.
מגבלות שומרות מה? אומרים לך המפגינים להפגין עם 20 איש, זו לא הפגנה.
בסדר, ולהתפלל בחוץ בשמש זה לא תפילה, מה אני אגיד לך?
זו לא תפילה?
זה קשה מאוד.
לא, זה קשה, אבל זו לא תפילה?
לא, אז אני אגיד לך מה אנחנו עשינו. אני הייתי בכל נדרי ובתפילת מעריב, ואחר כך לא את
מעריב אותו מבקדת התור שלכם.
כן, התור שלו.
טוב שלא היית בתפילת ידיעות.
לא עשינו תפילה כמו בכל שנה.
לא, אבל אם משליך עוד פעם את זה לעניין הפגנות, אז מה אתה אומר? הפגנות, אתה אומר כן הגבלות, ועל איזה הגבלות? עד 20 איש? עד מה?
כן, שיפגינו ליד הבית, שבועיים לא יקרה כלום לדמוקרטיה, לא יקרה שום דבר נורא כשאנחנו באמצע מלחמה, ו-30-40 איש מתים כל יום, כל יום מתים בערך בממוצע 35 ישראלים, אנשים מתים וצעירים נדבקים ויסחבו תופעות לוואי, אנחנו לא יודעים כמה שנים או לכל החיים, תופעות נוירולוגיות קשות, תופעות נשימתיות קשות, אבל פה בקטסטרופה, בצונמי, שהוא לא רק מי שעכשיו כרגע חלילה נפטר, אלא שכל החיים יסחבו על עצמם נכות, אז מה יקרה אם עכשיו שבועיים יגבילו? לא אומרים למנוע, אומרים להגביל. תלכו לגשרים שנמצאים קילומטר מהבית או whatever. זה מגבלות סבירות, לא יקרה שום דבר. גם כחול לבן מבינים את זה ותומכים בחקיקה הזאת.
נפתלי בנט, רק אם נסכם את העניין הפוליטי, אתה אומר עדיין לא הכרעת האם נתניהו ראוי צריך להמשיך בתפקידו כראש ממשלה. לנוכח מה שאתה מגדיר ככישלון.
לא, אנחנו באמצע מלחמת יום הכיפורים, ואתם שואלים על גולדה. אז עכשיו האם באמצע המלחמה צריך להדיח את ראש הממשלה?
ואחרי שהמלחמה תיגמר?
אחרי, חד משמעית צריך להחליף את הממשלה הזאת כולה.
נתניהו לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה מבחינתך.
צריך להחליף את כל הממשלה הגרועה הזאת, ובאותו רגע אתם תדעו מי מתמודד או לא מתמודד לראשות ממשלה. כרגע זה לא רלוונטי.
לא, השאלה אם אחרי המלחמה זה רלוונטי שתשתף איתו פעולה במלחמה הבאה.
שתשתף פעולה במלחמה הבאה. אני חושב שהממשלה כולה והראש הממשלה הוכחו כבלתי, כמנהלים גרועים מאוד שמתפקדים בצורה מזעזעת בזמן מלחמה, מתעסקים בשטויות, והביאו סבל נוראי על, על מיליוני אזרחי ישראל, סבל שלא היה הכרחי. לא היה הכרחי. אל תקנו את הסיפור שאומרים לכם, זה גל עולמי. זה לא גל עולמי. זה גל שני, רק במדינות שתפקדו גרוע. במדינות שתפקדו טוב, לא היה שום גל שני. אז אני לא אקבל את הסיפורים האלה.
אוקיי. חבר כנסת נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, תודה רבה
בוא
לך.
בוא נסכם שנורא נהנית ותבוא שוב בקרוב.
אני ברור.
בוא נפתח יומנים.
יאללה,
מיד אחרי השבוע.
להתראות, תודה.
ביי ביי.